ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף קוף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אתם רואים צורת מעוין, והם שני מימרות של המימר במצב הרגל בשעת חליצה. אחד, שידחוף הרגל בקרקע, כלומר המצווה המוטלת על היבם, שלפני שהיבמה חולצת את הנער, שהוא ידחוף את הרגל, שילחץ על הרגל כלפי מטה. שתיים, שלא לחלוץ מרגל הפוכה. אנחנו נראה בגמרא מצב שיכול להיווצר, חולי נקרא לזה, שהרגל של הבן אדם יתהפך, שגב שלו כלפי קרקע. עכשיו הגמרא, אמר המימר, היימן דחליץ, צריך למדחסה, כאילו ללחוץ לקראי, לרגלו, לדחוף אותו כלפי מטה. אמר לי רב אשי למימר, והתניא, אנחנו ראינו במשנה, בעניין מצב היבם בשעת חליצה, בין עומד, בין יושב, בין מוטה. ובפרט אם הוא מוטה, זה אינו הדרך למדחסה, ללחוץ מטה. אז המימר אומר, אימה, נכון, הוא מוטה, אבל הוא לעולם דדחיס לקראי. בכל זאת, הוא צריך לעשות את זה, למרות שהוא מוטה. ואמר המימר, היימן דמסקי, מי שהולך על ליכתא דקראי, שרגלו הפוך ודורס בעליונו של רגלו, לא חליץ, הוא לא ראוי למצוות חליצה. אמר לי רב אשי למימר, והתניא, סמוכות הרגליים שניתן לקיים מצוות חליצה על ידי סמוכות הרגליים. עכשיו מה זה? אז רשי בסוף עמוד הקודם, בסוף קוף ב' עמוד ב', נקרא ביחד, בסמיכת הרגליים, מי שמהלך בידיו וגורר את רגליו, עושה להם סמיכה של עץ או של אור, הוא מכניס לתוכו, מכניס את הרגל לתוכו. עכשיו במצב כזה שהוא גורר רגליו, הוא בעצם מראה את המצב הזה שגב רגלו כלפי מטה, ורואים שאפשר לקיים חליצה בסמוכות הרגליים. מי לאו דחליץ באיהו, שמדובר על האח שהוא במצב כזה, והיבמה מוציאה מרגלו במצב כזה שגב הרגל כלפי מטה, אותם סמוכות הרגליים. לא מדובר שהוא עצמו משתתף בחליצה. דייב לי לאחר, שהוא נותן את הסמוכות הרגליים הזה למישהו אחר שרגלו ישרה וחליץ, ומוציא מאותו אדם בריא את הפריט הזה, הכלי הזה, מרגלו שהוא ישר. אמר רב אשי, למי דקמה המימר, לפי מה שהמימר קבע, שמי שהולך על גב רגלו, אנחנו נציין שתי שמות עכשיו, שהם סבלו מהתופעה הזאת, שהם הלכו על גב רגליהם. אז רב אשי מאיר, לאו באובה חליץ, באובה שם אדם, ולאו בא כיפוף חליץ. רשי נותן קצת רקע לדבר הזה, ואנחנו נסתכל ביחד ברש"י. דיבור המתחיל בר ובר ובר כיפוף, בפרק אלו מגלחין, בפרק האחרון של מסכת מועד קטן, דאיכלשו לדעתי דרב אשי. אני מדגיש פה רב אשי כי הוא בעל המימרה כאן, הוא עצמו היה הנושא של הסיפור שם, שאותם שני אנשים באו בבר כיפוף, הם גרמו לחלישות, גרמו לרב אשי חלישות הדעת, והקדוש ברוך הוא מגן על הצדיקים, ומה קרה? ואת אפוך קראו, מין תוצאה שהם החלישו את דעתו, קרה כך שהתהפוך קראו, הרגליים שלהם התהפכו. וממילא רב אשי מאיר שלפי דברי המאמר הם לא היו ראויים לחליצה. מן העקובה ולמטה, ממשיך הגמרא, המשנה אמרה חליצה כשרה, מן העקובה ולמעלה חליצה פסולה. ורמיני, אנחנו נעלה מקור שנראה סותר למה שהמשנה שלנו קובעת. הרי במצוות חליצה התורה מדברת על כך שהוא מוריד את הנעל מעל הרגל, והמשנה אומרת שההגדרה הזאת היא עד הערכובה, עד הברך. וכאן במצוות עליית הרגל אנחנו נביא את המקור, רגלים, כתוב שלוש רגלים תחוג לי בשנה. אז כתוב רגלים בעניין עליית הרגל פרט לבעלי קווין, למעט מי שהולך על, נקרא לזה פרוטזה, זאת אומרת הרגל שלו נקטע ונשאר הקטע שאנחנו קוראים השוק, שהוא מכניס לתוך קו, זה נקרא, הזכרנו את זה למעלה בסוף השיעור הקודם, הקטע יוצא בקו שלו. אז בעלי קווין אינם בכלל רגל, ואנחנו, אני חוזר מה שאמרנו, התורה בעניין חליצה מדברת על הסרת הנעל מעל רגלו, כתוב בדברים פרק ה' פסוק ט', וחלצה נעלו מעל רגלו. ואנחנו רואים לפי משנתנו ההגדרה של רגלו זה כולל גם את הקטע שהוא מעל הרגל, והוא עדיין נקרא רגל, וזה בניגוד למה שאנחנו רואים בעניין עליית הרגל, שלושת הרגלים. הגמרא עונה שני הכה, בעניין חליצה זה שונה, ניתן לכלול יותר בהגדרת רגל, תכתיב הפסוק עצמו אומר מעל רגלו, שהיא מוציאה חולצת את הרגל, את הנעל מעל רגלו, היא הכי למעלה מן העקובה נמי. אם כן, אפשר לרבות יותר, והמשנה שלנו לא התירה מעל הברך. הגמרא עונה מעל, הפסוק אצלנו בחליצה כתוב מעל לא, ולא מעל דמעל, כלומר מעל הברך, מעל מה שהמשנה קוראת ערכובה, זה יותר מדי גבוה, זה נקרא מעל דמעל. אמר הפאבא שמע מינה, ממה שאנחנו אומרים שמן הערכובה ולמטה כשר, היי הסתבירה, הקטע של הרגל שנקרא, שאנחנו קוראים קרסול, הקטע הזה עד ארעה נחית, מבחינת מבנה אנטומי הוא רצף אחד עד הרצפה. דאי סלקא דאיתך מתפסק פסק, אם היית מגדיר את הקרסול שהוא מורכב מכמה עצמות והוא לא יורד עד הרצפה. הווה לאיהו, עוד אז יוצא כך שהאסתבירה הוא אותו קרסול, הוא מעל, כי יש קטע שממש עד הקרקע, והאסתבירה הוא מעל זה, ושוקה, השוק אז יוצא מעל דמעל. ואמרנו מקודם שמה שמוגדר כמעל דמעל הוא פסול לחליצה, ולכן חשוב להגדיר את אותו עצם שאנחנו קוראים הקרסול, הוא יחידה אחת עד הרצפה. אמר רבשי, רבשי יש לו גישה אחרת, אפילו תימא מפסק פסיק, אפילו אם תגיד שהקרסול מורכב מכמה עצמות, כל דבהדי קרא, כל מה שבאותו גובה, אותו מפלס של הרגל, ככר אדם, יש לו דין רגל, ולכן הוא יחידה אחת, ואין בעיה של מעל דמעל. מן העקובה ולמעלה, בשוליים, תחת הכותרת נושא, סלש מבנה, אתם רואים שהוספנו או ציירנו משולש, ומה הם? קושיות מפסוקים, על הדקטני במשנה דרגל, היינו מן העקובה ולמטה. מהפסוקים אנחנו נראה שגם מעל העקובה עדיין המקרא משתמשת במילה רגל לתאר את את אותו קטע של של הגוף. מטיב בגמרא, מטיב רב כהנה, ובשליטה היוצאת מבין רגליה. אז אנחנו רואים שגם הירך נקרא רגל, וזה די גבוה, זה הרבה מעבר, מעל הברך. אמר רבי, מה שמתואר בפסוק, דהיינו לידה, יציאת השליה, זה בשעת לידה, בשעה שקורית לליד, נועצת עקביה בירכותיה ויולדת, היא מכופפת את הרגל בצורה כזאת שהעקב הוא, אם הוא מקופף, אז הוא עצמו נמצא באותו מקום שיוצא הוולד. אז אם התורה אומרת שיוצאת מבין רגליה, כי רגליה ממש הם נמצאים שמה. ברשי, ובשליטה, נועצת עקביה בירכותיה, והוולד יוצא מבין רגליה ממש, והיינו דכתיב מבין רגליה. הגמרא שואלת, תשמע, כאן מתואר בשעת נקרא לזה מפגש עם דוד המלך, מסופר במפיבושת בן שאול, כפי שאמרנו במפגש עם דוד המלך. לא ניכנס כאן לכל הסיפור, אפשר לראות בשמואל ב' פרק י"ט פסוק כ"ה, אבל כתוב שם, אני קורא מתחילת הפסוק, ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך, ומה שהגמרא שלנו מצטטת זה המשך הפסוק, לא עשה רגליו ולא עשה שפמו. עכשיו, לא עשה רגליו, הכוונה, ורשי מביא את זה, לא הסיר שיער זקן התחתון, אותו חלק מהגוף אדם, מקום עבר שלו, הוא לא הוריד את השערות משם. והפסוק אומר, קורא לזה רגליו, אז רואים שרגליו הוא גבוה מאוד, הרבה מעבר לברך. הגמרא עונה, אין להביא קושיה מכאן שכתוב רגליו, כי לישנה מעיה הוא לשון נקי, ולכן התורה משתמשת במילה רגליו, אבל האזור הזה של הגוף הוא בהחלט אינו רגליו, כפי שהמשנה שלנו קובעת. תשמע, ויבוא שאול להסך את רגליו, הוא בא להטיל מי רגליים, כפי שרשי אומר. אז מי רגליים יוצא מגופו של אדם גבוה בירך, אפשר לומר. אז רש"י אומר שמכאן אפשר לראות שירחיים רגל מיקור, נקרא רגל. אז הגמרא שוב פעם דוחה עם אותה תשובה, ואצלנו בגמרות המסומנות אתם יכולים לראות שכבכבנו את הביטוי הזה לשלמה, כי זו תשובה שחוזרת מספר פעמים כאן. אז גם פה לשנה מעליה תשמע בקשר לעגלון מלך מואב, אך מסיך הוא רגליו בחדר המקרה. מסיך רגליו, ראינו עכשיו להסך, זה עניין של התאת מי רגליים, ובכל זאת נקרא רגליו. שוב פעם הגמרא עונה לשנה מעליה ב סיפור של סיסרא ויעל, כתוב בין רגליה, וזה עניין של קיום יחסים. אז זה לא למטה מן הברך, זה למעלה מן הברך, ובכל זאת זה נקרא בין רגליה. הגמרא עונה לשנה מעליה, מאחר שהזכרנו את יעל וסיסרא, הגמרא ממשיכה. אמר רב יוחנן, שבע בעילות בעל אותו רשע באותו היום, שנאמר בין רגליה, קרא נפל שכב בין רגליה, קרא נפל באשר קרא שם נפל שדוד. הגמרא ממשיכה ואומרת, והא כמתעניא מעבירה. ולפי תוספות השאלה, למה הפסוק משבח אותה כל כך, ששם כתוב תבורך מנשים לגבי יעל. הגמרא עונה, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, כל טובתן של רשעים, הגמרא ממשיכה לעמוד ב', רעה היא אצל צדיקים. הגמרא מביאה פסוק להוכיח את זה, שנאמר בקשר למפגש לבן עם יעקב, אחרי שיעקב ברח מלבן, ברח הקדוש ברוך הוא אל לבן ואומר לו, הישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע, בשלמה רע לחיי. זה אני מבין שלא לצייר את הצדיק, אלא טוב עמי לו, למה לא לדבר איתו דברים טובים, אלא שמע מינה, טובתן של רשעים, אנחנו מדברים כאן על לבן, רעה היא אצל צדיקים. רש"י בשורה הראשונה, רעה היא ששונים הרשעים, הצדיקים שונים הרשעים, וקצה נפשי וקצה נפש צדיק בהנאתן, הוא כך לב הנאה היא. מה שהיה אצל יעל וסיסרא, אי אפשר להגדיר את המפגש הזה כהנאה. ממשיך הגמרא, בשלמה אתם, אני יכול להבין אצל יעקב ולבן למה הטוב גם זה נכלל ברע. דילמה מדקר לי שמעד עבודת כוכבים, אפילו אם לבן יוציא מפי דברים טובים, תוך כדי הוא יכול להזכיר אלילים, עבודה זרה, וזה עצמו חלק מהצער שיסבול הצדיק ממנו. אלא הכה ויעל מי רעה איקה, הגמונה דקשה דיבה, הוא זורק בה אותו סיסרא בקיום היחסים שהיו איתה, הוא זורק בה זוהמה. דיום רבי יוחנן, בשעה שבא נחש על חווה, הטיל בה זוהמה. ישראל שעמדו על סיני פסקה זוהמתן, אותו זוהמה נפסק. עובדי כוכבים כמו סיסרא שלא עמדו בהר סיני לא פסקה זוהמתן. חלצה במינהל שאינו שלו וכו'. הגמרא דורשת פסוק בדברים, חפי פסוק ת', ואנחנו בשוליים הוספנו ונקרא קודם את מה שכתבנו בשוליים הפסוק. וניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצנה לו מעל רגלו, ויורקה בפניו, וינתה ויאמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. בפסוק י' ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. הגמרא, תנו רבנן, נעלו, אין לי אלא נעלו, הנעל של היבם, נעל של כל אדם מניין, שגם זה קשר למצוות חליצה. תלמד לומר נעל, נעל מכל מקום. המילה נעל מוזכר כפי שראינו גם בפסוק ת' וחלצה נעלו, וגם בפסוק י' בית חלוץ הנעל. אז הכפילות של המילה נעל מאפשר לנו לרבות גם אם זה לא ממש הנעל של היבם, אלא הוא משתמש בנעל של מישהו אחר. אם כן, מה תלמד לומר נעלו? אז מה ניתן ללמוד מהמילה נעלו? הרי אם אתה מרבה, גם אם זה לא נעל שלו, מה יש ללמוד מזה שכתוב, בפועל כתוב נעלו? הגמונה, נעלו הראוי לו, פרט לגדול שאין יכול להלוך בו, הוא כל כך גדול שבצד אחד הנעל מרוב גודלו יחליק מרגלו, ופרט לקטן שאינו חופה רוב רגלו, ופרט לסנדל המסוליים שאין לו עקב. רשי כותב בשורה שלישית, נעל מכל מקום, חלוץ הנעל. אני מבין מרשי שניתן ללמוד שזה לאו דווקא נעלו מזה שבפסוק י' כתוב הנעל בלי נעלו. אז כנראה שזה מה שעומד מאחורי התשובה של הגמרא בשורה שנייה בברייתא, תמלום נעל נעל מכל מקום. התופעה השנייה של המילה נעל בלי הוו מאפשר לי לרבות גם אם אינו שלו. רשי הבא בדיבור המתחיל פרט לסנדל המסוליים, יש לו שני פירושים. אחד, הנפחת, זה סנדל הנפחת שאין לו עקב. לשנה חינה, על שם מקומו נקרא מסוליים. בכל אופן, זה לא קשר לחליצה. חזרה לגמרא, אביי הויקאי כמי דרב יוסף. אביי עמד בנוכחות רב יוסף, עתי יבמה לחלוץ, בא יבמה לשם חליצה, אמר לי, רב יוסף פנה לאביי, הב לי, כלומר תן ליבם סנדלך, יהיב לי, ואביי נתן לו סנדלה דשמאלה, רביי נתן לו סנדל שמתאים לרגל שמאל. רשי כותב, יאיב לי סן דסמולה במתכוון עבד, דלא סביר עלי לבי דסנדל שאין שלא מותר לכתחילה, ולכן הבי מסר את הסנדל הפחות רצוי. אנחנו יודעים שלכתחילה מורידים את הנעל מרגל ימין, ולכן יש להשתמש בסנדל שמתאים לרגל ימין. אמר לי רב יוסף, אמר אמר דאמור רבנן שאפשר לעשות חליצה בשמאל דיעבד לכתחילה, מי אמר? ואתה שלפת את נעל הסנדל של שמאל ככה לכתחילה. אמר לי אביי, עונה לרב יוסף, זה אתה בא אליי בטענה שהשתמשתי בדבר שאינו טוב לכתחילה. אז היא הכי, לפי מה שאתה רב יוסף טוען נגדי סנדל שאין שלו נמי. אמר דימו רבנן דיעבד, לכתחילה מי אמר? אמלא רב יוסף עונה, הכי קמין הלך יאב לי ואקני לי. באמת תקנה לו שזה באמת יהיה שלו, של היבם, כי לכתחילה צריך שיהיה של היבם. סנדל של עץ, אמרנו כשרה. מן תנה, מי התנה שיסכים לכך ששל עץ כשר? אמר שמואל רבי מאירי תתנן, הקטע יוצא בקו שלו, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אוסר, דיברנו על זה בעבר, שאותו פריט הוא מיועד, הוא כאין פרוטזה למי שנקטע לו רגלו, והוא אותו קו הוא עשוי מעץ, ורואים אמנם זה בהלכות שבת, אבל הוא יכול לצאת פה בשבת, כי עבורו זה נעלו. רש"י כותב, רבי מאיר הידי אמר, קו הקטע נעל הוא לצאת בו בשבת. אז כמו שהוא אינו נחשב מסע אלא נעל, ובכך מותר לצאת בו בשבת, אז גם בהלכות חליצה הוא נקרא נעל, למרות שמדובר בפריט עשוי מעץ. אז זה גישתו של שמואל. עבור דשמואל אומר, במחופה אור ודברי הכל, משנתנו שדיברה על סנדל של עץ הוא מחופה אור, ולכן זה הופך אותו להיות נעל לדברי הכל, ולא רק רבי מאיר. אמר רב פאפי משמי דרבה, אנחנו רואים פס כפול בהדגשת רבה בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפני, אתם גם שם רואים פס כפול. שתי דעות ברבה בעניין חליצה בנעל מוחלט, כלומר בנגעים. אנחנו יודעים בהלכות מצורע יש שלבים בקביעת הנגע הצרת כצורת לכל דבר. יש תקופה ותלוי במה מדובר, אם מדובר בבגדים, אם מדובר בבן אדם, מדובר בניגי בתים. בכל אופן יש שלב מוקדם שנקרא הסגר או מוסגר, ושלב מאוחר יותר שאז נקרא מוחלט, שאז מטילים על הנידון כל חומרת דיני צורת. כשמדובר ב נגיד נעל שנקבע כמוחלט, מה עושים איתו? שורפים אותו, שורפים את הנעל. אמרנו שיש שתי דעות ברבה, ונמשיך במה שכתבנו בשוליים. רב פאפי הוא סובר, אם חלץ במה? בנעל מוחלט, חליצתו פסולה, דקיטוטי מחתת שיעורי, דבר שעומד לשריפה הוא נחשב לפי ההגדרה הזאת קיטוטי מחתת, כלומר מה זה? כמו קטית, דבר ש ש ש לחצו עליו, דפקו אותו וממילא התפורר, ודבר כזה בעינינו שהוא עומד לכך לקטט, הוא מאבד את שיעורו, הוא נחשב בעינינו כבר עכשיו כאילו לא קיים, אין לו שיעור, הוא מאבד את את המציאות שלו. רב פאפה הוא בניגוד רב פאפי אומר כשר בדיעבד שימוש בנעל מוחלט, למרות שהוא עומד לשריפה כשר בדיעבד. עכשיו בגמרא, אמר רב פאפי משמי דרבה, סנדל המוסגר, אמרנו שזה שלב ראשון בענייני נגעים, זה שלב של הבחנה האם הנגע הוא נגע או לא, אז ממתינים אחרי אחרי המפגש הראשון בין הכהן לאותו נידון, נידון שאני משתמש בו כולל אדם, בגדים ובתים, וכאן כמובן הנושא הוא ניגי בגדים, הנעל. בשלב ראשון שהוא מוסגר לא תחלוץ בו, ואם חלצה חליצתה כשרה. סנדל המוחלט לא תחלוץ בו, הוא עומד לשריפה, ואם חלצה חליצתה פסולה, בדין שאמרנו מקודם כיתותי מחתת שיעורי, נחשב במור עינינו כאילו כבר עבוד, כבר לא קיים. רב פאפה הוא מקל, משמי דרב אמר, אחד סנדל המוסגר ואחד סנדל המוחלט לא תחלוץ בו, ואם חלצה חליצתה כשרה. המשולש שרואים הם קושיות על רב פאפי שהחמיר בעניין סנדל מוחלט. אז אנחנו מקשים מטבעי בית המוסגר, בעניין ניגי בתים גם אצלם יש את השלב הראשון שנקרא הסגר, מתמה מתוכו. רק אם אדם נכנס לתוכו אז הוא נטמע, והמוחלט, אם מדובר בבית מוחלט, מתוכו ומאחוריו, וזה וזה מתמין בביאה. ביאה כלומר כניסה לתוך הבית. אנחנו במסגרת השיעור שלנו לא ניכנס להבדלים בין מוחלט ומוסגר שמוסגר כאן, אבל השאלה שלנו הוא כפי שאמרנו נגד רב פאפי, ואי סלקא דאיתך כדמחתת דמי, שדבר שעומד לאיבדון בניין בית לא שורפים אותו אלא נוצים אותו, הורסים אותו. ואם אתה אומר שדבר שהוא עומד לנתיצה, או אצלנו עומד לשריפה, כבר נחשב כמי שאינו, והבא אל הבית, ולקה, אם אתה מדבר על בית שהוא מוחלט, הוא עומד לנתיצה, איך אתה יכול להגיד שהוא מתמה בכניסה, הרי הוא אינו בית, כתוב והבא אל הבית. ואם אתה אומר כיתות מחתת שיעורי, הוא כבר אינו, אז איך אתה יכול לדבר על כך שהוא מתמה בכניסה אל בית, בזמן שבעיניים הלכתיות הבית כבר לא קיים? שני אתם, המקרה של ניגי בתים שונה, דיאמר קרא ונתץ את הבית, ואפשר ללמוד מכאן אפילו בשעת נתיצה קרוי בית, ולכן גם אם מדובר בבית מוחלט אפשר לתאר את זה כבעל הבית. תשמע, בעניין שוב פעם בעניין ניגעים, כתוב מקליט חתיכת בד שיש פה שלוש על שלוש, ששיעור בגד שלוש על שלוש אצבעות, אף על פי שאין בו כזית, כיוון שנכנס רובה לבית טהור, מתמטה תמטהו, אותו בד שהוא מנוגש, הוא שיש עליו נגע, שוב פעם זה בתחום הניגי בגדים, הוא דבר שאם מכניסים אותו לבית, בית טהור, זה מתמה, מתמה את, 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 את הכלים שבתוך אותו בית. מי לאו מוחלטת, זה מקליט שמנוגע ברמה של מצורע מוחלט, צורעת מוחלטת, ואם כן הוא עומד לשריפה ואין בו שיעור של שלוש על שלוש, רק אם יש שיעור כזה אז הוא מתמה, אבל אם הוא עומד לשריפה ואתה רב פאפי אומר כיתותי מחתת שיעורי, אין לך שלוש על שלוש. הגמר עונה לא, מוסגרת ולא מוחלטת, ולרב פאפי מוחלטת כיתותי מחתת שיעורי, ובכך איננה נחשבת כבר את כבר איננה נחשבת שלוש על שלוש. שואלת הגמרא, אי אחי, אי מה סיפה? ההמשך של אותו מקור שדובר על מטלית מנוגה, ואתה אומר שמדובר על מוזכרת, כתוב בסיפה, היו בה כמה זיתים, ונוסיף אפי רשי, ואין בה אלא שלוש על שלוש. איך זה יכול להיות? כי זה בד שהחוט שלו חוט עווה, כיוון שנכנס ממנה כזית לבית טהור תמתהו, למרות שאין אין כאן בגד, כי לא נכנס רובה. דיברנו על מציאות שיש כמה זיתים, בזה שנכנס רק כזית לאותו בית טהור, זה מתמה. אי אמרת בשלמה מוחלטת, היינו דאיתקש למת. יש פסוק שבו מצורע מוחלט הוא קש למת, זה אצל רשי מביא את המקור הזה אצל מיליאם שנהיה מצורע, ושם כתוב אל נא תהי כמת. רשי מרחיב על המקור, אבל בשבילנו הציטוט הזה מספיק, שיש הקש בין מצורע מוחלט ומת, ומת מתמה בכזית. אלא אי אמרת מוסגרת, כמו שענית מקודם לדחות את הקושיה על רב פאפי, העמדת את הרישה של אותו מקור במטלית מוסגרת, רק שלב הראשון, הוא לא עומד לסריבה בשלב הזה, עמי יתקש למת. אז איך אפשר להבין את הסיפה, שכדי להבין אותו צריכים לדבר על הקש למת, אבל במוסגרת אין הקש בין מצורה מוסגרת למת. אלא שאני אתם, בעולם באמת מדובר על מוחלט, ובדרך כלל מחתת שיעורי, אז למה שם זה שונה? דיאמר קרא ושרף את הבגד. זה דומה לתשובה שאמרנו מקודם בעניין נתיצת הבית, אפילו בשעת שריפה קרוי בגד. שורת אמרה ולגמר מיני, שגם מנעל מוחלט שיקשר לחליצה, הגמור עונה איסור מתומעה לא גמרינן. דיני חליצה הם בתחום מה שנקרא איסור והתר, זה תחום מסוים של הלכה שכולל כמובן הרבה דברים. התחום הזה שנקרא איסור לא נלמד מדינים הקשורים לתומעה, שהתחום של תומעה רשי כותב בקיצור נקרא חידוש, ויש כלל בשס מחידוש לא ילפינן, דברים שהם מוגדרים כחידוש אינם מהווים בסיס ותקדים, ובמיוחד לתחומים אחרים כמו תחום של איסור. ולכן נכון לגבי תומה, גם אם הוא עומד לשריפה, עומד לנתיצה, השם המקורי עדיין עליו, וזה, אבל זה לא, אי אפשר להעביר את הידע הזה או את הגישה הזאת לתחום של איסור. ולכן כשמדובר בחליצה, אם נכון הנעל הוא תמי, אבל התחום הוא חליצה, וכאן אור הפאפי יגיד כיתותי מחתת שיעורי, ולכן התעל נחשב כבר כאילו אינו, ואז אתה מוריד דבר שלא קיים מרגלו של היוון. אמר רב הלכתה, אחד סנדל המוזכר ואחד סנדל שמוחלט, למרות שהוא עומד לשריפה הוא נקרא בגד, ואחד סנדל של עבודת כוכבים לא תחלוץ, ואם חלצה חליצתה כשרה. אנחנו הסברנו כבר מוקדם עכשיו שרב הזכיר גם סנדל המוחלט, ואני חוזר, למרות שהוא עומד לשריפה, בדיעבד החליצה כשרה. כל זה זה בניגוד לנער שהוא של תקרובת עבוד הכוכבים, לא שהסנדל עצמו נהפך להיות אליל. אולי רק נדייק קצת יותר בשורה לפני זה, כתוב באחד סנדל של עבודת כוכבים, לדוגמה שהנעילו נעל לאיזו צלם, הוא נקרא משמשי עבודה זרה, וזה אינו עומד לשריפה. בניגוד למשמשי עבודה זרה, יש תקרובת עבודה זרה שמקריבים את הפריט, וכאן אנחנו מדברים על נעל, לשם דורון. ותקרובת הכוכבים זה שונה מתשמישי עבודה זרה. תקרובת הכוכבים אין לה ביטול עולמית, הוא קש למת. אולי זה למרבה האירוניה אולי, אבל עבודה זרה עצמה שייך בו ביטול, גם משמשי עבודה זרה שייך להם. אם גוי יבוא ויבטל אותו, יגיד זה כלום, הוא אינו שווה וכולי, זה הופך את הפריט להיות מותר, ובכך הוא לא עומד לשריפה. יש להם תקנה בביטול, וזה בניגוד לתקרובת עבודת כוכבים שהוא הוקש למת ואין לו ביטול, והוא אסור לצמיתות והוא עומד לשריפה. וזה מה שהגמרא כאן אומר, ושל תקרובת עבודת כוכבים ממשיך הגמרא לדף קוף דלת, ושל עיר הנידחת, ושל זקן העשוי לכבודו. זה לשון לשון נקי, או לשון לשנם עליה, לתכריכי המת. עיר הנידחת, אני חושב מוכר לכולכם, כל התכולה שנמצא בעיר הנידחת עומד לשריפה, שורפים אותה. אז זה מתאים להגדרה של כיתותי מחתת שיעורי. דבר שהוא עשוי לכבודו לשם תכריכי מת, הוא אסור לגמרי. והוא לא, רשי כותב בשורה ראשונה, ושזקן עשוי לכבודו ותכריכי מיטה, הועיל ולאו לילוך העביד, זה לא עשוי להליכה, לאו נעל הוא. מה שאמרנו גם נכון, שתכריכי המת, אולי ליתר דיוק, כשמלבישים אותו על המת, הוא הופך להיות איסורי הנאה. אבל אנחנו אפילו בשלב יותר מוקדם, שהוא עשוי, מכינים אותו לשם מת, אז הוא לא עשוי להליכה, ולכן הוא אינו כשר. ואומרת הגמרא, ואם חלצה חליצתה פסולה. אמר לרבינה לרבשי, מאי שנה זקן עשוי לכבודו דלאו להילוכה עביד, וזה הסיבה שהוא פסול לחליצה. דבי דין הנמי, סנדל שנמצא בבית דין שמיועד לשם חליצה, הוא מיוחד לחליצה, זה דבי דין, הסנדל של בית דין. נמי לאו להילוכה עביד, הוא מיועד לחליצה, איך זה קשר? הוא לא להילוכה המלא. אז רבשי עונה, אילו מסקי בי שלוחה דבי דינה, אם שליח בית דין היה נועל אותו נער של בית דין שמיועד לחליצה, והוא היה נועל אותו והולך בו, עוד פעם, אילו מסקי בי, אם היה הולך בו אותו שליח בית דין, מי קפיד עלי בית דינה? האם זה היה מעורר הקפדה מצד בית דין? לא. וממילא רואים שבפוטנציאל אותו סנדל של בית דין באמת להליכה עביד. עד כאן שיעורנו להיום.